טוב, שלום וברכה. חשבתי להקדיש דיבור מיוחד, לימוד מיוחד, בעקבות מה שנקרא אסון השיטפון, האסון שקרה למכינה, שיטפון בדרום, 9 הרוגות, הרוג אחד. הנחת העבודה שלי זה שאם אנחנו רוצים ללמוד תורת חיים, אז לתורה יש מה להגיד על כל דבר בחיים, היא מאפשרת לנו ללמוד התבוננות, מבט על כל דבר, כל דבר שמח, וגם כל דבר קשה. כל מאורעות חיינו צריכים לקבל התבוננות, להתרגל, להתבונן עליהם על פי התורה. לא רציתי ללמוד את זה ממש ממש בסמוך, כי הכל טרי והכל סוער, אבל אני חושב שאי אפשר להיות פטורים להתבונן על מציאות כזאת בעיניים באמת של להשתדל מתוך תורה. אני מבין שהמבט שאנחנו נדבר עכשיו הוא חלקי, כי הסיפור הוא גדול וההתבוננות צריכה להיות מאוד גדולה, אבל גם החלקי הזה הוא שווה משהו. אז אנחנו נשתדל, אז כפי שכתוב פה, באופן טבעי הלימוד שלנו יהיה לעילוי נשמת הרוגים באסון הזה, לאור, צור אלפי, שני שמיר, יעל סדן, מעיין ברהום, רומי כהן, אגם לוי, אדיר הענן, גלי בללי ואילן בר שלום. תהיה נשמתם צורה בצרור החיים, אנחנו ננסה ללמוד. אז הדבר הראשון שאני חושב שצריך להתבונן בו, כמו שמופיע פה בכותרת, זה על מי מופנה עיקר הביקורת ועיקר המסקנות. כלומר, יש אוטומט כזה בחברה הישראלית, אולי זה גם בחברות אחרות, אני רק חי פה, לא מכיר עולמות אחרים. יש אוטומט כזה שכשקורה חלילה אסון, אז החיפוש האנושי המיידי הוא בדיוק לחפש אשמים. כי אם יהיו אשמים, אז יש סדר בחיים. רעסון זה אי סדר, זה בוקה מבולקה, בלגן אחד גדול. אז מה קורה כשיש אי סדר ומפחיד, וזה יכול לקרות לכל אחד וכו'. אז מיד האוטומט הזה, בואו נראה את מי אפשר עכשיו לשלוח פה לאיזה מעצר, למשפט, אשמים, ועדות חקירה, ואז הכל מסודר. אפילו באופן אבסורדי, ככה הייתה החווה, התחושה שלי, אתם זוכרים, כן, שלא נדע, אבל תקופת הפיגועים המאוד מאוד קשים של שנת תשנ"ה 1995, השנה הזאת של כן, פיגועי אוסלו, אוטובוס אחרי אוטובוס, עוד מחלל מתאבד, עוד מחבל מתאבד, פורים וכולי, זוכרים, ימים קשים. אז תמיד ככה, הסתכלתי על זה מבט כזה בעין עקומה, שבתקשורת הדיבור הראשון שהיה תמיד זה, האם מישהו לוקח אחריות? כי יש בלגן. צריך זה אחראי מבוגר בסביבה. אולי חמאס יהיה אחראי המבוגר שיקח אחריות, אולי החיזבאללה יקחו אחריות. קיצור, מישהו צריך לקחת אחריות, ואז כאילו זה בסדר, מישהו צריך את האשמה. ואני אומר פה, להבדיל כמובן בין פיגועים לבין אסונות מהסוג הזה, העיסוק הוא מיידי באשמה, באחריות, בזה, בלקחים. אז אני בעד עיסוק בלקחים. כלומר, אני בעד שבשלב הראשון פשוט יהיה שתיקה וידום אהרון וצער וחיבוק והשתתפות, ואחרי זה שיהיה גם שלב לקחים שאנחנו גם ננסה לברר אותם פה ביחד. אבל בואו נראה באמת אל מי מופנה את הביקורת, אל מי אנחנו צריכים להפנות את החיצים. אז כתוב פסוק בצפניה שהוא פחות מפורסם, אבל המדרש אליו כמעט כולם מכירים אותו בלי לדעת שהוא קשור לפה. כתוב בצפניה פרק ב' פסוק א', התקוששו וקושו, הגוי לא נחשף. הפסוק הזה לא ברור בפשט. בפשטות, התקוששו זה התאספו, כאילו האספו, תקראו לאחרים, תאספו בעצמכם, הגוי לא נחשף, הגוי בלי הבושה, העם בלי הבושה. מה כתוב פה? אז אומר רש"י, רבותינו זל דרשו על הפסוק הזה, התקוששו וקושו, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. כלומר, לשון היקש, אדם המשווה משווה עצמו ומיישר דרכיו. בקיצור, חז"ל אומרים לך את הדבר הבא, אומרים לנו את הדבר הבא. יש בעיה, יש בעיה קשה, יש איזה קטסטרופה, איזה משהו, אוקיי, האוטומט שלי זה להגיד, הוא היה לו מחדל, והוא חסר אחריות, וזה עשה ככה, זה עשה ככה, ואנחנו, לפני שאני מיישר את כל העולם, ומתקן את כל העולם, ואני בונה לעצמי ועדת ביקורת על כל העולם, קודם אני מיישר את עצמי. התקוששו מלשון היקש, השוואה, אישור, בסדר? כמו השוואת גומות בשבת, מי שמכיר, אישור, תיישר את עצמך. אחרי שתסיים ליישר את עצמך, יכול בנחת להתחיל לטפל באישור כל העולם. רוב האנשים שיצא להם להתחיל לטפל קודם באישור של עצמם, לא להם פנאי אחרי זה, להתחיל ליישר אחרים. בסדר? זה עיקרון ראשון. עוד מעט נראה, אבל נרחיב אותו. הרד"ק אומר, התקוששו וקושו, עניין חיפוש הדברים ולקיטתם. כמו לקושש קש, מקושש עצים. וכן פירוש התקוששו, התחפשו מומכם, וחפשו מומים אחרים אחר כך ובערו אותם. וכן אמרו רבותינו ז"ל מזה הפסוק, קשה את עצמך, ואחר כך קשה את אחרים, ועוד אמרו, נקשת גרמין עד אלא נקשת אחרנין. בכוונה קראתי קשת ולא קשות. יש על זה שני פירושים, על הקוף שין תת הזה, בסדר? פירוש אחד אומר, קשות עצמך. אחר כך קשות אחרים, כלומר, אמת עצמך. תאמת עצמך אל מול מה שאתה תובע מאחרים. יש פה בעיה, איפה אתה? מה הסיפור שלך? אחרי שאתה כבר עומדת, אתה כבר עמדת במבחן, קשות אחרים. ויש מי שאומר קשת, מלשון ליפות, להיות יפה במעשיך, בהנהגותיך וכו'. בסדר, קשות, קשת, שני הדברים אמיתיים ביחד. מכל מקום, מה אומר הרד"ק? מה זה התקוששו וקושו? יש איזו תכונה כזאת שקורה... קורה דבר בסדר גודל גדול וקשה, אז מתחילים לקושש, מתחילים לחפש. הנה הייתה תלמידה ששלחה וואטסאפ ביום לפני, מקוששים. הנה היה אחד שדיבר עם הזה והזהיר אותו, או מקוששים, מקוששים, עוד עובדה, עוד נתון, עוד ידיעה, עוד 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 עוד. אומר קיצור הוועדה לחיפוש מומים, פגמים, בעיות וכו', אומר הרד"ק, מצוין, צריך לחפש. כי בעיות, חסרונות, מה לתקן? קודם כל, ועדה לחיפוש מומים עצמית. קודם, איפה אני? עכשיו, עוד לפני שאני ממשיך הלאה, כדי למנוע חומות ו... בסדר, חומות שעלולות להפריע פה, אז אני אומר שני דברים. אנחנו גם נראה אותם בהמשך. שני דברים, אבל בהקשר הזה. דבר אחד, זה ש... אז תגידו לי, אתה מדבר בצורה כאילו חסרת אחריות. יש אסון, אולי יש מחדל. יש משהו שעלול להתרחש שוב ושוב ושוב. ומה אתה אומר? אל תתעסק בראש המכינה, ואל תתעסק במדריך, ואל תתעסק בזה. קשוט עצמך. מהקשוט עצמך הזה יהיו עוד מלפיים מחדלים. מה זה? צריך לטפל במחדל. אז אני אומר נכון. יש מי שתפקידו לטפל במחדל, ויש מי שתפקידו ללמוד על עצמו מה זה אומר מה שקרה כאן. כלומר, ברור שיש במדינה מתוקנת משטרה, והיא צריכה לחקור, יכול להיות שיש מחדל. לא ברור לי שמשטרה צריכה לרוץ ולעשות כל מיני מעצרי רעבה כאלה כדי להרגיע את הזעם ואת הכעס הציבורי, ואני לא מבין בזה, יכול להיות שאין ברירה וזה צורכי חקירה ולא יודע, לא מבין בזה. אבל ברור לי שאני לא שוטר. אני גם לא השופט, ואני גם לא שופט המעצרים. אז ממילא, אני לא המשימה שעומדת לפתחי כליאור, כאדם רגיל מן השורה, המשימה שעומדת לפתחי היא בכלל לא התעסק, לא בראש המכינה ולא במדריך ולא בתלמידים, ולא זה לא עסק שלי. אבל זה מסעיר אותי, אבל זה נורא גדול, מעולה. אז אני עכשיו צריך לעשות הפקת לקחים על החיים שלי. שמה תאמר, לא הוצאתי לאחרונה ואין תוכנית כזאת שאני יוצא מטיילים לטיול, בטח לא בשיטפונות. אז אני פטור. אני לא פטור. למה? כי הרי מה הטענה? הטענה היא, כאילו מה הטענות שמדברים עליהן? רשלנות, היו הזהרות, הכתובת הייתה על הקיר, אתה מסכן חיים של אחרים, חוסר אחריות, נכון? זה הדיבורים שככה מדברים עליהם לאחרונה. אז אני רק שואל את עצמי, בסדר? אני לא שואל אתכם, כי אני לא רוצה להביך פה אף אחד, אז אני רק שואל את עצמי ואני אענה. אני שואל, האם הוזהרתי, אני נוהג, יש לי רישיון נהיגה, לפחות נכון ליד השיעור הזה, אני מקווה שלא ישללו לי אותו עוד מעט, אבל האם הוזהרתי שלא לסמס בעת נסיעה? שלא לקרוא הודעות בעת נסיעה? הוזהרתי. כמה פעמים? המון פעמים. כן, אני מדבר עכשיו עליי. בסדר? הוזהרתי כמה וכמה פעמים. האם אמרו לי מה ההשלכות של זה? מה עלול לקרות? כן, אמרו לי זה מסכן, שמילים יכולות להרוג וזה מסכן חיים. של מי? של כל מי שבסביבה? שאם היה לי עכשיו, אם הזכרת תינוק, אז אם היה לי תינוק ברכב בעת הנסיעה וסימסתי בנהיגה, אז אני עלול לסכן את החיים של התינוק הזה, והוזהרתי וידעתי, ולא רק שלו, של כל מי שנוהג בסביבה, של כל מי שאני עלול להתנגש איתו, של אולי הרבה יותר מאשר 10 תלמידים. לא יודע. האם אני יכול להגיד בצורה נקייה וחופשית שאני מעולם לא עשיתי את זה? אז לצערי התשובה היא לא. אני לא יכול להגיד את זה. אני לא גאה בזה, אני מתבייש בזה, אבל אני אומר שכשקורה דבר כזה, הדבר הראשון שאני צריך לשאול את עצמי, האם אני, כשהזהירו אותי שחיי אדם של אחרים תלויים בי ושלי תלויים בי, של משפחתי תלויים בי, והזהירו אותי מה עלול לגרום תאונות, אגב אני אומר בסוגריים שמבחינת נתוני המשטרה היום, אחוז התאונות שנגרמות בשל עיסוק בפלאפון בצורה כזאת או אחרת, אגב גם בעיסוק בווייז וגם מכל הדברים האלה, זה עצום, זה חלק נכבד מאוד בסיכוי לתאונות. כלומר אני יודע ואתם יודעים, בסדר? ואפילו בדרך ללימוד הזה, שכבר ידעתי שאני רוצה לדבר על זה, ואני אפילו יכול לומר שדיברתי על זה בבית המדרש הקהילתי בכפר סבא בשבת, כלומר דיברתי ואמרתי לעצמי את זה בכל שאלה הלקחים, היה לי פיתוי מאוד גדול, עמדתי בזה, אבל אני חושב שבגלל שזה היה יום לפני ורגע, יום אחרי ורגע לפני. כלומר, אז הדבר הראשון שאני אומר לעצמי, אוקיי, כשיש אזהרות וסכנת חיים ואחריות של אנשים על הידיים וכו' וכו', האם אני בתמונה? התשובה היא חד וחלה, כן. והזכיר האדון הנכבד, האחריות כלפי לא לשכוח תינוק ברכב, ואיש לא עשה את זה מעולם, בחוסר אכפתיות או באיזה כוונה רעה. זה הרי ברור, והשמה לכל החיים וכל הדבר הזה. האם אני חף מכל אלה? התשובה היא לא. אז אם אני לא חף מכל אלה, אז קשוט עצמך, יש לי איזה חתיכת עבודה. ואני, נראה לי שאם הזירה הציבורית הייתה מתנהלת ככה, שהייתה מניחה לאנשי מי שצריך לחקור ומי שצריך לשפוט, יתעסק בשלו, ואני האדם הרגיל, הנורמלי, אני צריך עכשיו לשאול את עצמי איפה זה תופס אותי. ואנחנו נראה שזה תופס אותי בעוד הרבה הקשרים, אני רק נתתי דוגמה אחת. האלשך הקדוש אומר דבר מאוד יפה בעיניי בהקשר הזה, ושמה תאמרו, עם מי אני מדבר? כלומר, למי מופנית האמירה קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים? או הביטוי המושאל של ה, כן, אומר השופט לאדם, טול קיסה מבין שיניך, הוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך. למי זה מופיע, כאילו, האלשך, אני הזכרתי את זה, מפני שאלשך אומר, התקוששו וקושו? קודם תטפל בקשים שתקועים לך בין השיניים, אחרי זה דבר עם אנשים אחרים, בסדר, זה הקש, תראו מה הוא אומר. אם הם הצדיקים, אין להם אפילו קשים. כלומר, אם אדם הוא נקי, הוא צדיק, הוא באמת כולו זך, בהחלט הוא יכול לעסוק בליישר אחרים. אין לו אפילו קש בין השיניים, הכל בסדר. אם הם הרשעים, אין להם קשים, כי הם קורות. כלומר, זה לא התקוששו וקושו תטפל בקש שלך. אין לו קש, יש לו ערמות, יש לו קורות. זה בכלל אין מה לדבר, אין מה לדבר איתו. אז עם מי הדיבור? מה גם, אומר אלשך שבתקופת צפניה היו עובדי עבודת אלילים הרשעים. לזה אמר, מה שאני אומר זהו אל הגוי לא נחשף. התקוששו וקושו, טפלו בבעיות שלכם, אחרי זה טפלו בבעיות של אחרים, זה אל הציבור הרחב, אל הגוי לא נחשף. לא את הרשעים אשר תיעבתי, ולא עם הצדיקים אשר אהבתי, שעליהם נאמר למעשה ידיך תחשוף. כי אם אל הגוי, הציבור הכללי, לא נחשף, כלומר, הוא לא מתבייש, שאינו חסר, או, סליחה, הוא מסביר פה אחרת, שאינו חסר מהם רק הכוסף, כי אינן רשעים, כי אם שיש בהם עבירות קלים כקשים. ועליהם אני אומר, כן, הכוונה קלות כמו קש, בסדר? מבחינת הכוונה שלו. ועליהם אני אומר שיסירום, שיקשטו עצמם והם ויקשטו את השאר. כלומר, זה בדיוק הדיבור אל הציבור הרחב, אל אלינו באופן פשוט. בסדר? הציבור הרחב הוא לא רשע. אין לו איזה עבירות נוראיות. ולכן הוא מאוד מהר יכול לדבר בקלות שרה באנשים שכשלו בזדון או בשוגג או ברשלנות וכו'. אבל אומר פה האלשך, בדיוק אליך הדיבור. דווקא אתה שיש לך פגמים, אבל הם לא צועקים לשמיים. אתה תתעסק בהם, בשלך. אנחנו נתעסק בשלנו, ואני רוצה להגיד פה גם עוד דבר, שמבחינתי הוא היה ככה נורית עזרה מאבהבת מאוד לחיים שלי, לחיים של אחרים. תראו, רוב הפעמים, אני מדבר שוב מתוך הנחה שהאנשים היושבים פה הם בוודאי אנשים יקרים וטובים, וגם הצופים בבית הם אנשים, רובם ככולם אנשים טובים, בסדר? ולאנשים טובים יש איזו תחושה כזאת של ביטחון בחיים. כלומר, אני לא חושב שמישהו קם בבוקר הבוקר ואמר לעצמו, מעניין מה יהיה לי היום, אולי אני אסיים את היום במעצר. לא, נכון? אף אחד לא חשב על זה ככה. הצבנתי אותך, מה קרה? ברור, נכון? לא אמרתי לך לחשוב ככה. נכון, נכון, אני בעד, אני בעד. אני מסכים איתך. אני לא בעד שבן אדם יקום לבוקר ויגיד, אולי אני אגמור בכלא היום. לא, אני לא בעד. אף אחד מאיתנו לא קם הבוקר ואמר עצמו, וואי, אולי אני אגמור את היום הזה במעצר. אף אחד לא חשב על זה אפילו. גם ראש המכינה וגם המדריך שיצאו בטיול הזה, שהם אנשים בטח לא פחות מוצלחים מרוב עמך ישראל, בסדר? לא קמו בבוקר ואמרו לעצמם, וואו, אולי נגמור את היום הזה מעצר. ממש לא. לא עלה על דעתם כזאת. ואני אומר בהקשר הזה, הרבה פעמים כשאתה שומע אירוע, אירוע רצח, אירוע שוד, אירוע זה, אז אתה אומר לעצמם, טוב, הנה, זה, זה לא קשור אליי. זה עבריינים, זה פושעים, זה לא אני. ודווקא אירוע כזה, שהוא אירוע של אנשים, להגיד להם נורמטיביים, זה פחות פייר אפילו, זה אנשים ערכיים מאוד, איכותיים מאוד, מחנכים, אנשים טובים. אז, אז אנחנו לא יותר מהם, והנה האנשים האלה פתאום הגיעו לאיזה מקום, מי מהם שיער שבאי פעם בימיו הוא התמודד עם זירת התרחשות כזאת, ואני ככה אומר את זה בהקשר של המשנה של בפרקי אבות, אילן אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואל תעדין את חברך עד שתגיע למקומו. נתחיל מהסוף, אלא התחלה אפילו פחות נגע בהתחלה, הסוף והאמצע. אל תעדין את חברך עד שתגיע למקומו, זאת אמירה כאילו טריקית כזאת, זאת אמירה מתוחכמת. אוה, בדיוק. לכאורה חז"ל רצו להגיד לנו, תקשיב, אם אתה לא הדיין, אז אל תעדין את חברך. אם תהיה הדיין, תתמוד, תהיה הדיין. אבל אם אתה לא הדיין, אתה אדם רגיל מן הציבור, אל תדין את חברך. וכאן צריכה להיות נקודה. אל תדין את חברך, נקודה. הבא שאנחנו, קשה לנו לקבל את זה. מה זאת אומרת? יש לי עמדה, יש לי זה, אני טוקבקיסט, אני כותב תגובות, אני זה, אני... מה זאת אומרת? אל תדין. אז אמרו לך, לא, זה בסדר, אין בעיה. תדין את חברך. מתי? כשתגיע למקומו. האם אתה באמת יודע מה עבר עליהם? האם אתה יודע באמת את המקום שהם נמצאים בו? האם אתה יודע מה עובר המשך? האם אתה יודע? לא. ולכן, אתה לא באמת מסוגל. אגב, כדי להגיע למקומו, הרבה פעמים צריך שהוא ייתן לך להגיע למקומו. כלומר, אני יכול, ביקורת בעולם יכולה להישמע כשהאדם מזמין אותך לתת לו ביקורת. שאני אומר לך, בוא, אני רוצה שתכיר את מקומי, תבין מה עבר עליי, מה קורה איתי, מה זה, עכשיו תגיד מה אתה חושב, אז זה אפשרי לתת ביקורת. אבל אף אחד מאיתנו לא יודע. אז יש איזה יבהוב פה מהתקשורת, ואיזה וואטסאפ כזה, וגילוי כזה, ואיזה מבזק חדשות כזה, אז מה? אז מה, אנחנו כבר יודעים ומרגישים את האנשים האלה, ויודעים מה עבר עליהם, ואני אגיד גם יותר מזה, כי אם כבר התגלגלתי למקום הזה, בלי כוונה להאריך בו, אני אגיד עוד משהו. יש ביבמות, בפרק הראל, פרק שמיני עין ח' עמוד ב', הגמרא מספרת שם על אותה בצורת מפורסמת שהייתה בימי דוד המלך. שלוש שנים, שנה אחר שנה, ואז הוא עושה שם ברור שהוא גם מעניין, אני רוצה להקריא אותו רגע. שנה ראשונה אמר להם, דוד המלך מכנס את העם, חשבון נפש למה יש בצורת. שנה ראשונה אמר להם, שם העובדי עבודת כוכבים יש בכם, דכתיב ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם ויצר את השמיים ולא ימטר, בדקו ולא מצאו, הכל נקי, עשו בדק בית, הכל נקי. שנה שנייה אמר להם, שם העוברי עבירה, הכוונה עריות יש בכם, דכתיב וימנו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אישה זונה היה לך, בדקו ולא מצאו, הכל נקי, הכל בסדר. שלישית אמר להם, שם הפוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים. מכירים את האלה מה... מתקשרים לשירות רום, פעם היה שירות רום? מתקשרים לזה. אני, דוד מכפר סבא, אני תורם 2 מיליארד שקלים לחיילי צהל. וואי, דוד, כל הכבוד, מחיאות כפיים, כל האולפן, התרגשות, הסכום קופץ, מתקשרים אליו, הוא לא גר בכפר סבא, הוא לא דוד, לא קוראים לו זה, אבל הוא כבר, בסדר, הוא כבר קיבל את התהילה. אז... פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים, דכתיב נשיאים ורוח וגשם עין, רואים עננים, רואים רוח, אבל אין גשם, מה שנקרא רוח וצלצולים, אין איזה. איש מתהלל במתת שקר, בדקו ולא מצאו, אמר דוד המלך, אין הדבר תלוי אל הבי, מיד ויבקש דוד לפני השם, שורה תחתונה, הולך להורים והתומים, אומרים להורים והתומים, התשובה היא, הכל בגלל שאול המלך. למה? שתי סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שהוא המית את הגבעונים, בעצם הוא הרג את נוביר הכהנים, אבל הגבעונים זה היה פרנסתם וכו', הוא הרג את הגבעונים, בגלל זה הבצורת. אבל לא רק בגלל זה, גם בגלל שהוא לא נספד כהלכה. שאחרי שהוא מת, בהספד שלו לא מספיק דיברו בשבחו, לא מספיק הוא הסבירו כמה הוא מלך מעולה וכו' וכו'. זה אומרים לדוד המלך, זה שהיה נרדף על ידי שאול, כן? אז הגמרא לא מבינה מה קורה פה. אומרת הגמרא, כתבה אל שאול שלא נספד כהלכה, וכתבה על אשר המית הגבעונים. זה אבסורד. תחליט, אתה בעד שאול או נגד שאול? אתה אומר, הבצורת הזאת שנה, נגיד, זה כאילו מתחלק ככה, חצי שנה, שנה וחצי מהבצורת זה כי שאול לא בסדר, הוא הרג את העיר הכהנים, הוא זה וזה. אוקיי, אז שאול לא בסדר. עוד שנה וחצי, זה כי אתה לא בסדר, אנחנו לא בסדר, שלא הסברנו כמה שאול בסדר. אז לא, 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 לא. אז הוא בסדר או לא בסדר? תחליט. אומרת הגמרא, אין דאמר איש לקיש דכתיב, בקשו את השם כל ענבי ארץ אשר משפטו פעלו, באשר משפטו שם פועלו. כלומר, אומר רש"י, במקום שדנים אדם, שם מזכירים פועל צדקותיו. כלומר, לנו יש הרבה פעמים תכונה כזאת, שחור ולבן. בן אדם הוא צדיק גמור או רשע גמור. בן אדם חשבתי שאני צדיק גמור, שהתברר שהיה איזה משהו לא בסדר איתו, זהו. לוקח טיפקס בלי מדלל, מוחק אותו מהמציאות. הוא מחוק, הוא רשע גמור, הוא זה. אני לא מצליח להחזיק בראש, מורכבות. אבל הקדוש ברוך הוא עושה בצורת, זה מדהים. שנה וחצי כי שאול לא בסדר, ושנה וחצי כי הוא כל כך בסדר שעוד לא הסברנו כמה הוא בסדר. איך? ככה עובד משפט אמיתי. וזה חלק מעד שתגיע למקומו. להבין את זכויותיו של אדם, להבין מה יש לו, מה, איזה, כמה זכויות לאנשים האלה יש על הכתפיים, כמה דברים טובים בזכותם קרו, לא לראות בן אדם באיזה פוקוס, בזום אין כזה, רק של רגע אחד של, שגם אותו אנחנו לא מבינים עד הסוף. אבל מבחינתי גם הדגש הוא, אל תאמן בעצמך עד יום אותך. החוויה הזאת של רוב האנשים הנורמליים, בטח המצליחנים, בטח זה שכאילו, אני יכול לחשוב, שוב, לא בהקשר של האנשים הספציפיים שם, אני יכול לחשוב גם בהקשרים שלי ושל אנשים הדומים לי בכל מיני תחומי חיים. נגיד אדם שהיה לו... הישגים עצומים בצבא, הוא היה איזה קצין מאוד גבוה ועשה מבצעים כאלה ואחרים, בסדר? או קיצור, אתה באיזה תחושה כזאת של הצלחה, אתה בתחושה כזאת שדברים הם בטוחים, שדברים יכולים איזה, אל תאמן בעצמך עד יום אותך, צריך ענווה, צריך זהירות, וטוב, אנחנו עוד נדבר בדברים. אומר המגן אבות, רק שנייה על הרשב"ץ, אומר כך, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה פשוט מצלצל את הצלילים הרלוונטיים. זה גם כן מעניין הראשון, שאם ראית חברך נכשל בדבר כשבא לידי ניסיון או כשעלה לגדולה, אל תדין אותו לחף חובה ולומר, ראו להישרף, ראו להיצלב, ראו מה שעשה, זהו לשון, אל תדין. אל תעשה כן, עד שתראה אם בסוף ימיך תבוא לידי ניסיון כמוהו, או תעלה לאותה גדולה, ולא תיכשל כמו שהוא נכשל. זה לא רק אנשי המכינה, זה בכלל השפה המדוברת היום במדינת ישראל, השפה המדוברת היום באופן כללי, היא שפה קטלנית. היא שפה שכאילו, איזה מישהו אמר משפט. לא משנה מה, אם זה להוציא לאיזה רב משפט משיעור ולהפוך אותו עכשיו לאיזה מחשפה, אם זה להוציא לאיש שמאל איזה משפט לא מתאים ולהפוך אותו לאוכר ישראל, אם לא... כולם, מבחינתי הכל. השיטה הזאת שכל היום להתעסק ברפש של מישהו אחר, כל היום ללכלך ולשפוט ולדון, אני אומר גם כשאנחנו באים לסוגיה הזאת, זה מתחיל מזה שהביקורת, הבירור, המחשבות מופנים אליי. אז הכל יתחיל להיראות אחרת, בסדר? זה רק הקדמה, כן. נכון, אני מסכים? זה יומיומי, אבל לגבי מה שאתה אומר, האם... אתה צודק ש... כל מה שהתכנסנו עכשיו זה ללמוד מהדברים האלה. אבל אנחנו לומדים מהדברים האלה אלינו. וכל אחד ילמד מהדברים האלה אל עצמו. וכל אחד ישליך לפי המקום שהוא נמצא וזה. אני בעד לברר ולדון. אני לא בעד השיטה הזאת. הרי אם אני עסוק בבעיות שלו ובמסקנות שלו ובכמה הוא צריך לשבת בכלא, אז אני יש לי פטור. אני מסודר. אוקיי, אני ממשיך. אני רואה שהשעון ככה מתקתק יותר מהר ממה שאני מדבר. אז א', יכול להיות שנחלק את זה לפעמיים, כי יש פה דברים חשובים. גם אפשר לעצור את השעון. כן, אז אני אומר, אולי נמשיך את זה בפעמיים, אבל מכל מקום... אני עושה דילוג לפי איזשהו סדר שנראה לי נכון לבחור אותו כרגע, ואחר כך נעשה השלמות לפי העניין, בסדר? אז אני רוצה לדבר על הנושא שמופיע פה במספר 3, בסדר? איזון בין אמון להערצה עיוורת. עכשיו תראו, שוב, מה שאני מדבר עכשיו זה לא על תלמידי המכינה ולא על הוריהם, בסדר? אלא מתוך מה שקרה שם, אני רוצה לדבר על עצמי ומה הייתי אומר, מה נראה לי נכון לאור מה שקרה שם להגיד לילדים שלי, להגיד לעצמי כאבא שלהם, להגיד לעצמי בהזדמנויות אחרות ובכל מיני הקשרים. אני רוצה להציב את הסוגיה בצורה רחבה, כי היא ממש לא נוגעת רק לסיפור השיטפון, היא נוגעת להמון המון דברים בחיים. לומר כך. יש אנשים הרבה פעמים נוטים אחד משני קצוות, ולפעמים האנשים הללו עצמם מדלגים מקצה לקצה, תלוי ההקשר, אני אסביר מה אני מתכוון. באופן כללי, אווירת השיח במדינה, אווירת השיח התקשורתי וכו', בניגוד לימים עבר או בניגוד לדורות קודמים, האווירה היא אווירה של שבירת אמון. כלומר, שריפת פרות קדושות. אנחנו... פעם אדם הוא ראש ממשלה, אתה מדבר עליו בהכנעה, בענווה, היום ראש ממשלה אתה יכול חופשי להגיד מה שאתה רוצה, לעשות מה שבא לך. עזבו ראש ממשלה, הורים, בסדר? הורים, כאילו נראה לי שבדורות האחרונים כל אבא מוצא את עצמו אומר לילד שלו, איך שאתה מדבר אליי, אני בחיים לא הייתי מדבר ככה להורים שלי. אבל גם הילד שלו, כשהוא יהיה אבא, הוא יגיד, האם זה כי הוא שכח איך הוא דיבר, או כי כבר הילדים שעברו עוד רף, בסדר? כאילו, מה שאני העזתי עד פה, אבל הוא כבר מעיז עד פה, והוא מעיז עד פה, בסדר? אני לא יודע מה נכון, זה בטח חצי שכחה וחצי קצת הרמת רף, אבל באופן כללי, בוודאי אם נשווה את סוגנון הדיבור של ילדים להורים, היום, ללפני 40 שנה, בסדר? אז משהו דרמטי קרה בטח לפני 60 שנה. סגנון של דיבור של ילדים בכלל, יחס של תלמידים למורים, יחס של הורים של תלמידים למורים, בסדר? כל המערכת, איך היא תתייחסת למורה? אז פעם מורה, מה זה? מורה זה, זה קודש קודשים. הילד יודע שלא כדאי לו שיזמינו את ההורים שלו לבית ספר, כי הם מיד מתייצבים בצד של המורה וכסחים אותו. היום המורה אומר, לא כדאי לי להזמין אותם, להזמין אותם, הם יהיו שלושה נגד אחד, אני אין לי סיכוי, בסדר? אבל כל הנושא של אמון, זה לא רק מורים וזה לא רק, אתה יודע, זה יחס לאנשי ממשלה, יחס לסגנון אחר, יחס לתלמידי חכמים, יחס לאבות האומה, יחס לדמויות בתנך, אפשר לעשות חופשי סתירות על אברהם, יצחק ויעקב, אפשר להסתלבט, אפשר לעשות מה שרוצים, זה שיטה, זו שיטה שלמה שעניינה ניפוץ האמון, זה צד אחד. על הצד הזה כבר יצא לי להגיד, נדמה לי גם פה, שפעם הסיפור הכי גדול היה, כאילו הסיפור שניסה לשנות תפיסה חברתית, היה בגדי המלך החדשים. כי כולם, לא משנה איך המלך היה מסתובב, כולם העריצו אותו עד זוב דם, בסדר? ואז היה צריך איזה ילד קטן ומסכן, שהוא יצעק, המלך הוא עירום, כאילו, מה אתם כזה עפים על זה? הוא עירום, הוא עירום. ואז כולם מגלים שהוא עירום. אז ברוך השם, אנחנו כבר את הסיפור הזה הפנמנו, כולם יודעים כבר שהמלך הוא עירום, גם כשהוא לבוש הוא עירום, הכל הוא עירום. היום צריך לספר סיפור הפוך, על מלך שהלך ברחוב, וכולם צעקו, עירום הוא עירום, ואז בזה ילד, ואמר, הוא לובש משהו. בסדר? זה כאילו מה ש... אז זה צד אחד. אבל באותה מטבע ממש, או באותה נשימה אני אומר, ועדיין גם היום, אולי בגלל הקיצוניות של שבירת הכבוד והערכים, יש גם את הצד השני במלוא עוזו. כל מיני אוכלוסיות, כן, קבוצות באוכלוסייה, תתי קבוצות וכו', מחזיקות כל מיני גורמים שכלפיהם זה עדיין נשאר הערצה עיוורת. אז אני אתן דוגמה שנוח ליושבים פה להקשיב לה, אבל יש לי בלב גם דוגמאות הפוכות. אוקיי? למשל, דווקא קבוצה באוכלוסייה שמאוד בעד ביקורת, ביקורת על התנך, ביקורת על הממשלה, ביקורת שיפוטית, ביקורת על זה, ביקורת על זה, מעט ביקורת, מעט ביקורת, והיא לא, לא, היא בזה לכל עדיקות ואמון מוחלט. אבל אם תגיד שם מילת ביקורת אל שופטי בית המשפט העליון, יקראו אותך. כי בהקשר הזה הם חרדים אדוקים. הם מאמינים באמונה שלמה ששופטי בית המשפט העליון, אין בהם פגם, אין בהם טעות, הם מלאכים ושרפי קודש. כלומר, יש פה שיטה שמצד אחד מלאת ביקורת, אבל באזור מסוים היא כמעט בעיוורון מוחלט, כמעט בהרצה מוחלטת. טוב, אז אחרי שאמרנו מה שנוח לשמוע, אז נגיד מה שפחות נוח לשמוע. אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה סבוכה כזאת. מצד אחד, אתה רוצה לחנך, לכבוד, כבוד להורים, כבוד לתלמידי חכמים, כבוד, כבוד. מצד שני, לפעמים הכבוד הזה הוא הופך להיות הערצה עיוורת של כל מיני דמויות שאולי הן דמויות מופת אפילו, לא אכפת לי. הן דמויות מאוד גדולות ואי אפשר לחשוב מילימטר הצידה מהם. ואי אפשר להגיד מילימטר הצידה מהם. ואתה באיזו התבטלות מוחלטת כזאת ו... איפה, מה נשאר ממך? האם אתה עוד קיים? האם יש לך עוד עמדה? האם, כלומר, יש פה בעצם שני קצוות ששניהם בקיצוניותם הם מסוכנים מאוד. זה גם גורם אחר כך שבר נורא גדול. כי אם חלילה הייתה הרצה עיוורת כלפי מישהו, והמישהו הזה התברר שיש לו איזה פגם, חיסרון כזה או אחר, אז זהו, איבדתי את כל עולמי, הכל מת. ואם אתה בא ואומר, אני מסוגל להרזיק מורכבות, אני נותן אמון, כאילו זה נראה לי הגדר הביניים, אני נותן אמון, אני לא מעריץ. זה נראה לי מקום בריא. אני מאמין, אני סומך, אבל אני נשאר כאן עם מלוא ישותי גם כדי לשאול ולחשוב. וזה שאני שואל זה לא עושה אותי אפיקורס, זה שאני שואל זה עושה אותי אדם שרוצה לברר ולהעמיק עוד יותר, לפעמים גם את האמון. אבל אני לא בעיניים עצמות, אני לא בעיניים, כאילו, מה הייתי אומר לילדים שלי בעקבות ה, כן, הסנזו, מה אנחנו אומרים, משתדלים להגיד. כאילו, הרי היו שם כאלה שהרגישו שמשהו פה לא תקין, אבל בקצה הולכים לך אנשים, תותחים, ניסיון וכו'. אתה נותן אמון, ואני אומר בהפקות לקחים אלינו. אני הייתי אומר כך, אנחנו רוצים לתת אמון באנשים, אנחנו רוצים לסמוך. אנחנו יודעים שיש דמויות מופת ויש דמויות שאתה מסתכל עליהן בענבה מלמטה למעלה. ואחרי כל הענבה וכל האמון הזה, חשוב שלא תאבד את עצמך. ואת המצפון ואת המצפן ואת היושר הטבעי והפשוט, ואם יש משהו שנראה לא תקין, אז לעצור. לא קרה כלום. זה לא... אני חושב שילד... אני אשתף אתכם, כן, בחוויה ממי התבגרותי, אוקיי? שהיינו באיזו ישיבה תיכונית, לא משנה השם שלה, אני גם הייתי בכל כך הרבה, שאני כבר לא זוכר איזה מהם. בסדר? אז הייתי באיזו ישיבה תיכונית, ושם היו קרבות, קרבות עולם בין השביעית לבין השמינית. קרבות עולם, אנחנו היינו בשביעית, בסדר? אז יום לפני בחדר האוכל הייתה מלחמת דמים, זרקו עלינו השמיניסטים מכל הבא ליד ו... והייתה חייבת לבוא נקמה. לא הייתה ברירה, הייתה חייבת לבוא נקמה, ומחילה מכבודכם, אחד מהתלמידים, הייתה לו רפת להורים שלו בסמוך, לא רוצה להגיד שם המקום, בסמוך, בסדר? וכל אחד קיבל פקל, ובאמצע הלילה קמו כל הלוחמים, וכו', בסדר? וזה היה הרגע, תראו, אני אגיד כדי שזה לא ייראה כאלה, זה הדרה עצמית מיותרת, אני זוכר 30 אירועים בחיי שבהם הייתי בסיטואציה של לחץ חברתי. פעמיים ניצחתי. אני אספר לכם על אחת משתי הפעמים, בסדר? יש גם 28, 28 מקרים אחרים. קמו בלילה, כולם מתייצבים, זה איזה 160 חבר'ה, כן? הולכים לנקום נקמה קדושה. ואני אמרתי לאלה שהניגו את העסק והיה לי חשוב להיות מקובל בחברה ובפנים ועניינים וכל מה שחשוב להיות בגיל ההתבגרות ואמרתי להם אני לא בא. בוא לי מה תהיית זה. אמרתי להם אני לא בא, אני לא הולך לזרוק דבר כזה על בן אדם, בטח לא על בן אדם ישן. לא בא. והיה לי מאוד קשה להגיד את לא בא הזה. אני זוכר את עצמי שתיים בלילה הפנימיה הריקה ואתה מרגיש כאילו אתה... ואני חושב ככה במבט אחורה, אל תדאגו בסוף יעיפו אותי עם כולם, הכל טוב, הכל בסדר. במבט אחורה אולי זה רגע מכונן, או אפילו דברים הרבה יותר פשוטים, הרגע שיכול ילד בגיל ההתבגרות, שהוא נגיד נוסע בטרמפ, ואני לא חושב, לא נכנס לדיונים, הוא אמור לנסוע בטרמפ או לא, אבל נניח שהוא כבר נכנס לאיזה טרמפ ונוסע, והוא רואה שהנהג נוסע בטירוף, בחצי עיניים עצומות, בפליק פלקים לאחור, הרגע שהוא יכול ללמוד, להגיד לעצמו, זה מה שאנחנו צריכים להגיד להם. אתה רואה שמשהו פה לא תקין, תגיד לנהג, תעצור לי בבקשה פה. זה פדיחה, כי הוא הנהג, והוא אתה, והוא כזה זה, וגם החבר'ה מסביב, כאילו אדרבה, הם עפים על הסביב. היכולת לדעת, להגיד, לא מתאים לי, לא מתאים לי, אני לא מוכן להיות במקום הזה, זה קשה, אבל נדמה לי שזה הסיפור. כמו שיש בקצה כמובן, כמו שתמיד אומרים בדמוקרטיה הישראלית, שיש פקודות, שדגל שחור מתנפנף עליהם, נגיד לגרש את יהודי גוש קטיף מביתם, רק לא, בטעות זה נצבע לאנשים בכתום, זה היה דגל שחור, לא קלטו את הדגל, בסדר, אז עשו את זה. אבל יש פקודות שדגל שחור מתנפנף עליהם, אז איך אני יודע אם יש דגל שחור? אם אתה מלא הערצה לדמויות בעיניים עצומות, לא תראה את הצבע של הדגל, נשמה, לא תראה. אם אתה עם האמון ועם הערכה הגדולה והכל, תדע גם לשאול איפה אני, זה יעבוד. עכשיו, כדי שזה לא יראה דברים שאני כאילו אומר אותם על דעת עצמי ותלוש מכל מקור ולא יודע מה, אז אני הבאתי פה ככה כמה נגיעות, אבל האמת זה מתוך המון הררים של מקורות בהקשר הזה. אז מקור אחד קלאסי לגמרי, סנדרין דבב עמוד ב', רבי יהושע בן קורחה אומר, מניין לתלמיד שיושב לפני רבו, וראה זכות לעני וחובה לעשיר, מניין שלא ישתוק. כן, אנחנו ב3, עשינו דילוגו על האהבה על 2, נחזור בעזרת השם שבוע הבא. מניין שלא ישתוק, שנאמר לא תגורו מפני איש. רב חנין אמר, אומר, לא תכניס דבריך מפני איש. כלומר, שימו לב, יש פה, הסיטואציה הייתה כזאת, דיינים היו יושבים כזה בחצי גורן לדון, בסדר? או אם זה היה רק בית דין של שלושה דיינים, לפניהם ישבו התלמידים שלהם, סטאג'רים, אין להם תעודת דיינות, הם לא יכולים לדון, הם עדיין רק מתלמדים. מי הם לעומת הרב הגדול שדן? מי הם? ועליהם אומרת הגמרא, אתה התלמיד שיושב לפני הרב, שאולי רבך המובהק, שתחה בכבודו בדברים מסוימים יותר אשר אפילו מאבא שלך, בסדר? תחה בכבודו, כל תורתך ממנו, כל חוכמתך, מי אתה ומה אתה לעומתו, הלא אבק לקרסוליים, כלום. ועם זאת, אם אתה יושב ורואה שמשהו בדיון פוספס, מישהו טעה, אני לא מדבר על מישהו הזיד, מישהו טעה, בסדר? מישהו פה איבד משהו, מישהו פה הולך לחרוץ דין שהוא עוול, או אפילו נקודה שיכולה לשנות פה את נקודת המבט. המבט המעריץ אומר, מה פתאום מישהו טעה, מי אני ומה חיי לעומת הגדולים האלה, אבל הגמרא אומרת, מיניין שלא ישתוק, אל תשתוק, תגיד, שנאמר לא תגורו מפני איש, אל תפחד מאף אחד. אל תפחד. אל תפחד, זה יכול להיות כשלא ימנו אותך, לא יאהבו אותך, יגידו עליך, זה... אל תפחד, אבל רבי חנין אומר, לא תכניס דבריך מפני איש. זה לא פחד, זה מענווה. מי אני להגיד מולו? אתה חייב להגיד. אחר כך הרב ישקול, יכול להיות שהוא יגיד שמה שאמרת זה שטויות, והוא יסביר למה, יכול... אבל אתה חייב להגיד. בסדר? אז זה נראה לי עקרון קריטי. קריטי בעולם שלנו שהוא סוער לשני הכיוונים, או שבירת כל הלוחות, או איזה משהו שהוא כאילו הכל זה כבר הר סיני. לא. איזה עדינות, משהו שהוא, אני הייתי מגדיר את זה ככה, 90% אמון ו10% ביקורת, בסדר? כי זה נראה לי, זה לא מקום טוב באמצע. באמצע זה אנשים ספקנים כל היום. אמון, אמון, לתת אמון, לתת אמון במחנכים, לתת אמון במנהיגים, לתת אמון ברבנים, לתת אמון. אבל להיות מסוגל גם לבקר, לשים לב, באורות הקודש הרב קוק כותב, באמת שבעוד הרבה מקומות, כותב על זה שכשאדם לומד מאחרים, אתם יודעים, אולי אני אגיד את זה, גם אמרנו, לזכרו של הרב הדרי, זכר צדיק לברכה, שנפטר לאחרונה, תלמיד חכם עצום ואיש גדול מאוד, אז אני זוכר באחד השיעורים שזכיתי לשמוע אותו, אז הוא אמר משהו, אני מצטט אותו במדויק, אני חושב, הוא אמר, יש אנשים שמרוב שהם לומדים, למדנים הם כבר לא יהיו. הזכרנו את זה, כן? יש אנשים שמרוב שהם לומדים, למדנים הם כבר לא היו. למה? כי הוא לומד, הוא רק שומע מה אומרים. הוא רק קולט, הוא רק קולט, הוא רק קולט. הוא לא עוצר לרגע לשאול, ומה אני חושב, ומה אני מבין, ומה השאלה, ומה זה. אז הוא יהיה רשם קול, הוא יהיה MP8, הוא יהיה מעולה בהקלטות. אבל הוא תמחק לו היכולת להוסיף אות משלו בתוך כל הסיפור הזה. ולכן, זאת העדינות, נוסיף עוד מההקשר הזה. זה משהו שאמר לי בהקשר הזה ידידי הרב ביגל, אתם אולי לא מכירים אבל הוא תלמיד חכם יקר וחשוב, שולחן ערוך, אורח חיים, כתוב כך, מפורסם, המבשל בשבת או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. בסדר, אדם עשה בכוונה בישל בשבת, יש לו כנס, אתה לא אוכל, לא עכשיו, לא מוצש, אחרים יאכלו מוצש. ובשוגג, בשל בלי כוונה, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לא מיד. כלומר, אנחנו קונסים אותו ואת הציבור בשבת, אבל במוצא שאפשר לעשות סעודת מלווה מלכה על משהו בשל בשגגה בשבת. שאלה מקדימה, ואם הוא אנוס, ואם הוא חסר דעת, מה קורה עם ילד קטן בשל בשבת? מה קורה עם שוטה בשל בשבת? מותר לו לאכול בשבת או אסור? עשיתי פעם מחקר על שיעורים, שתמיד שאתה שואל שאלות שהתשובה היא ככה סבוכה, אז אנשים עונים, אבל אוקטבה אחת פחות ממה שאתה יכול לשמוע. ככה הם לא לוקחים סיכון. אם זה אתה אומר מה שהם אמרו, זה מה שאמרתי. אם אתה אומר משהו אחר, אומרים לו, לא אמרתי כלום. אז לא שמעתי כלום מה שאמרתם, אבל אני מניח שאמרתם, הנה, מישהו אומר בכל, מותר. למה מותר? כי את מי תקנוס פה? אתה כונס, בסדר? מישהו ש... זה, מה, תקנוס אדם ש... אז אנוס זה מציאות אחרת. מישהו שם לו אקדח לזה, אם אתה לא מבשל, אז טוב, אני לא מדבר, פה בכלל מותר לא לבשל, בסדר? אבל איזה אנוס באופן אחר, לא משנה איך נצייר את הציור. טוב, אומר המגן אברהם, ובשוגג, עשה על פי הוראת חכם מקרי שוגג. זה מעניין. מה קורה אם אני שאלתי רב, האם מותר לעשות כך וכך בשבת, והוא אמר לי שמותר, והוא טעה, וזה אסור, אז מה דיני? מזיד אני בטוח לו. אבל אני גם לא אנוס. שוגג, אבל אני לא אנוס. אין לי גדר של אנוס. זה לא שאם הלכתי ושאלתי רב, אז הדעה שלי מחוקה ויש דעת הרב. לא? יש לי דעת שמקבל את הדעת הרב, ולכן זה נקרא שוגג. יש עוד להאריך, אבל אני אתן עוד רק אמירה אחרונה בהקשר הזה. לא, שתי אמירות בהקשר הזה. אומר, הרי לכאורה, ההפך מכל מה שאני אומר עכשיו, זה אותו פסוק מפורסם, לא תסור ימין ושמאל, אפילו אומר לך על שמאל שהוא על ימין ועל ימין שהוא שמאל, לכאורה זאת הגדרה שאומרת, תמחוק את דעתך לגמרי. לגמרי, נכון? אבל זה לא כזה פשוט. א', בירושלמי משמע הפוך. יכול אפילו אומר, לא. בסדר? כלומר, אם אומר לך על מותר, אסור, על אסור, מותר, לא, עד כאן. זה ירושלמי. אבל אפילו אני הולך עם רשי שמביא את השיטה האחרת, אני רוצה להקריא לכם את דברי הריבה על רשי. פרש רשי, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן כשאומרים על ימין ימין ועל שמאל שמאל, עד כאן לשונו, תימה? וכי שומעים לחכם שאומר על תמי טהור ועל אסור מותר? לא הבנתי, אומר הריבה. אומר על ימין שהוא שמאל, בסדר, זה כאילו על מותר שהוא אסור, בסדר. שמאל שהוא ימין? על דבר שאסור להגיד שהוא מותר? מה, אנחנו מפלגת מרכז שאומרת על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל? מה פתאום? כלומר, הנחת העבודה של הריבה, אתה צריך להיות בדעת, אתה לא יכול לחשוב, לטוב אמרו לך. אלא על כורחך פתרונו על גזרות חכמים ותקנותיהם על ימין שהוא שמאל כגון תקיעת שופר שאינו דוחה שבת וכן הרבה ועל שמאל שהוא ימין כגון שניות להריות וכן הרבה. לא, אם הרב אומר לך על משהו שאתה יודע שהוא אסור, הוא אומר לך שמותר, אז תפיל את הראש שלך ואל תעשה את זה. לא? אם תעשה ככה וככה יקרה, לא יודע, יבוא לך סגולות רפואות, אבל ככה וככה זה כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות אותו, אל תעשה אותו. אל תעשה אותו. מה? הרב אמר לך, לא שאלתי אותו, הוא בא ואמר. בסדר? בדיוק במילים האלה עוד מעט נתמודד, עוד רגע, בזה נסיים את הדברים להיום, עוד רגע אני אתמודד, אבל אני אומר, כתוב פה במפורש, אומר הריבה, אם אתה יודע שזה אסור, אז זה אסור. ואם הרב אומר לך שזה מותר, אתה תעצור, כי יש פה, תפעיל את השקל, שכת שלך, שיקול דעת, מה זה הדבר הזה? זה אסור. אז על מה נאמר על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין? אני יודע בוודאות שאפשר לאכול קטניות בפסח. בא הרב, האשכנזי, בסדר? ואמר שאסור, אבל אני יודע שזה מותר, לא? אז אני יש לי ענבה כלפיו, אומר, גם הוא יודע שמותר. למה הוא אמר שאסור? כי הוא לא רצה את הפיחות הזוחל הזה לכיוון הזה, ואולי יגרגיר. אוקיי, פה אני בענבה כלפיו. אני יודע שמותר, ואם מותר לכאורה גם צריך לתקוע שופר בראש השנה, שיכול להיות בשבת, מדין תורה. אבל חכמים גזרו, טלטול, מוקצת וכו'. נכון? אז אני בענבה כלפיו, כי הוא לא אומר לי, תקשיב, לא, התורה אמרה שזה. אם הוא היה אומר, התורה אמרה שאסור לתקוע שופר בשבת, אז אני הייתי אומר, אני מצטער, אני יודע שאני חייב לתקוע שופר, כי התורה אומרת לי לתקוע. אבל אם התלמיד חכם אומר, בוודאי אתה צודק. בוודאי התורה אמרה שכן. אבל אנחנו גוזרים טלטול. כן, על מגילה בפורים, טוב, זה לא תורה וזה, אבל כן, זה מתחיל כבר בחכמים, אבל מגילה בפורים בשבת וכו' וכו'. רק על זה, אבל אני אומר רק על זה, הריבה אומר כי לא ייתכן להסביר שהמשמעות של שמיעה לדברי חכמים היא מחיקה מוחלטת של כל האמות המידה הבסיסיות. ואם בחכמים עסקינן, קל וחומר, בכל מיני אנשים חשובים ועיקריים ואידיאליסטים וטובים, צריך להגיד לילדינו, לתת אמון, להגיד לעצמנו, כדי לנוח להגיד את דרך ילדים, לתת אמון וערכה וללמוד ולקבל ולא להימחק. ולמה ששאלת על ביטול הצדיק, אז זה ממש משמש אותי ככה לפסקת הסיום להיום. בסדר, אנחנו נשיך את זה בפעם הבאה בעזרת השם, כי אני רואה שאין ברירה. אז כתוב, אומר הרב קוק, בסדר? הרב זצל הוא האחרון שאפשר לטפול עליו, שהוא היה נגד דבקות בחכמים, ובעד זלזול בחכמים, ממש לא, האחרון, בסדר? אבל הוא אומר את הפסקה המאזנת החשובה הבאה. אורות ישראל, בסדר? פרק ג' פסקה ג', הדבקות בצדיקים. כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אני רוצה להידבק בצדיקים. למה? כי צדיק זה אדם שנשמתו, נפשו בעולם הזה שלמה. אין צדיק בארץ אשר עושה טוב ללכתה, אבל שלמה, בסדר, כפי צדיקותו. בסדר? ואני רוצה, אני נפשי בלתי שלמה. אז אני רוצה... דוגמה, אני רוצה להידבק במה שהוא אמיתי, אני רוצה ללכת בעקבותיו, ללכת בדרכיו. מצוין. אז אנחנו בעד, אנחנו מצביעים בעד אמון בצדיקים ודבקות בצדיקים וכו'. אבל צריך, זה טעות פה המילה, במקום צריך כתוב פה צדיק, אבל זה צריך, בסדר? אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתאה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. מצד שני, להידבק כדי ללמוד זה מעולה, ולהיות העתק הדבק זה אסון. אני לא יכול למחוק את עצמי ולהיות, אני הוא. אני לוקח אותו כמו שהוא וזהו. למה? אומר פה הרב קוק, אולי יש לו איזה נקודת חיסרון, שאצלו לעומת כל מה שהוא זה כלום, שום דבר. אבל אתה עכשיו נתפס על ה... רואים פה איזה תלמיד חכם אחד, שהוא כולו מלא מידות טובות, ויראת שמיים וזה, והוא עמד באיזה סיטואציה וגער במישהו, שאני אדבק במידותיו, מעכשיו אני רק גוער במישהו, כל היום אני גוער במישהו. בסדר, אולי נגיד דברים שהרב קוק עצמו אומר, יצא פעם ללמוד כאן שלמדנו על התנאים והמוראים, אז למדנו על שמיים, הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ועלי כבדן כשמי. ואז רק שאלה בסיסית צריך לענות עליה, והיא, וכי שמי, אם הגמרא אומרת את זה, למה שמי לא היה ענוותן כהלל, למה הוא היה כבדן כשמי? לא, זה כתוב בגמרא, זה לא מתאים, בסדר? למה? אז הרב קוק אומר, שמי היה חייב להיות כבדן כשמי. זה הוא. זה התפקיד שלו בעם ישראל, לא צריך להביא הר של כבדנות. אבל אצלה הכבדנות היא כבדנות נקייה, מזוכחת, אמיתית, לשם שמיים. אני, האיש הרגיל, שהולך עכשיו בעקבות שמי הזקן, אז אני החלטתי להיות כבדן כמו שמי. אז אצלי יהיו כל השיגים, אני אהיה כעסן, קריזיונר, יריב עם אנשים, יהיה איזה ראש בקיר, אז אני אהיה ענוותן כהלל, לא אקבל כשמי. וגם בענווה של הלל, אני אצטרך ללמוד, בסדר, איך ומה. ולכן אומר הרב קוק, משפט שהוא עמדתו כלפי עולם החסידות. הרב קוק מאוד העריך את החסידות, ידע את ערכה, את נקודות הטוב שלה, אבל הוא גם ידע את נקודות החולשה שלה. והוא אומר כך, אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה. במה אנחנו מחליטים להידבק? האידיאולוגיה היא לא להידבק בצדיק. אנחנו בעד ללמוד מתלמידי חכמים ולא שום, אבל אני לא מתבטל לצדיק זה, כאילו, אני לא בטל אל הצדיק, אלא אני דבק בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. אז רק אסכם ונעצור בזאת, בסדר, דיברנו על זה שבכל פרשייה מהסוג הזה, החיצים מופנים אליי, מה אני לומד, איפה אני? אני לא יכול לדון אותו כי אני לא במקום שלו, אני גם לא צריך לדון אותו, אני לא השופט, לא התליין, זה לא התפקיד, זה לא העניין. זה מלמד אותי הרבה דברים על ההתנהלות היומיומית שלי, זה מלמד אותי הרבה דברים על אל תאמן בעצמך, עד יום אותך, כמה זהירות. אם דיברנו על הערצה כלפי, אז גם הערצה כלפי עצמי, אדם שבטוח שהוא לא ייפול, והוא לא זה. לצערנו אנחנו רואים אנשים מאוד גדולים וטובים, ולכן צריך זהירות מאוד גדולה. ודיברנו על האיזון הדק והעדין, היכולת של אדם וגם ילד ונער להקשיב ליושר הפנימי שלו, לדבר הפשוט, לתת אמון, אבל ההרצה צריכה להיות מוגבלת וזהירה. נעצור בזאת, שבוע הבא בעזרת השם נמשיך.